שבת פרשת לך לך, שלום וברכה לכל המאזינים היקרים. בשבת נקרא על הניסיונות של אברהם אבינו, החל מהניסיון הראשון, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, דרך הירידה למצרים אחרי זה, מלחמת המלכים ועוד כל עשרת הניסיונות של אברהם אבינו. יש כמה דעות בראשונים, במפרשי התורה, איך בדיוק למנות את הניסיונות של אברהם אבינו, מה להכליל כניסיון ומה לא להכליל כניסיון. בכל אופן, ברור שיש לאברהם אבינו הרבה צרות לכאורה שקורות לו בפרשת השבוע. אחת מהן היא דווקא נקודה שלא מתרכזים בה הרבה, אנחנו היום ננסה להתרכז בה קצת מהבחינה ההלכתית שלה. אני כבר מקדים ואומר שהדברים לא ממש קשורים לפשוטו של מקרא בפרשה, אבל הם כן קשורים לעניין ולמהות, ולכן חשוב לי להתמקד בהם. וגם ללאות ההולכת אברהם, היה צאן ובקר ואוהלים, כך מספרת לנו התורה, פרק י"ג, פסוקי, ולא נוסע אותם מהארץ לשבת יחדיו, כי היה רכושם רב ולא יכלו לשבת יחדיו. ואי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. והנעני והפריזי אז יושב בארץ. אז יש מריבה בין הרועים של לוט לבין הרועים של אברהם, זה עוד אחד מהקשיים שאברהם נתקל בהם, והפסוק הזה הוא קצת תמוע. ואי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. מה הקשר בין הדברים? למה חשוב לתורה להשמיע לנו שהכנעני והפריזי אז יושב בארץ? אז רש"י מצטט כאן את המדרש, מפנה אותנו למדרש בבראשית רבה. לפי שהיו רועיו של לוט רשעים ומראים באמתם בשדות אחרים, ורועי אברהם מוכיחים אותם על הגזל, והם אומרים לתנה הארץ לאברהם, ולא אין יורש. ולא תיורשו, ואין זה גזל. והכתוב אומר, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ, ולא זכה בה אברהם עדיין. אז מסביר כאן המדרש, למה חשוב לתורה לציין שהכנעני והפריזי אז יושב בארץ. כי רואה לוט, חשבו שמותר להם להראות את בהמתם בשדות אחרים. למה? כי הארץ אמורה להיות שייכת לאברהם. ולאברהם אין ילדים, ממילא מי שיורש אותו זה לוט בן אחיו. ואם כן, אז הארץ אמורה לעבור ללוט, ומכיוון שהיא אמורה לעבור ללוט, החליטו רועי לוט שכבר עכשיו מותר להם להשתמש בארץ וליהנות מפריה, ולכן הם לא טרחו לסגור את הפה של בהמתם כאשר הם הלכו לראות גם בשדות אחרים. ורועי אברהם, אז במדרש כתוב שרועי אברהם אומרים שהארץ ניתן לאברהם ויהיה לו בן, אבל בפסוק כתוב שהכנעני והפריזי אז בארץ, דהיינו אברהם עוד לא קיבל את הארץ, אז גם אם הסבורה של רועי לוט נכונה, ובאמת לא יהיה בן לאברהם ולא תיורש אותו, עדיין הארץ כרגע שייכת לכנעני והפריזי, שאז יושב בארץ, ולא לאברהם, ובטח שלא לרועי לוט. וממילא מכאן מגיעה הטרוניה על רועי לוט, וזו סיבת המריבה. אז אם נשאל רגע מי התחיל את המריבה הזאת, התשובה היא רועי אברהם. למה? זה גם קצת משמע מפשוטו של מקרא, והיא ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. קודם כתוב רועי אברהם, למרות שאני לא יודע כמה אפשר לדייק מזה, אבל רש"י מצטט כאן מהמדרש, שרועי אברהם היו מוכיחים את רועי לוט. רועי לוט הלכו וראו בשדות אחרים, ורועי אברהם באו ואמרו להם, זה אסור, יש כאן איסור גזל, אתם עוברים על איסור. ובעצם התוכחה כאן היא זו שהתחילה את המריבה. ובסופו של דבר התוכחה לא עזרה, רועי לוט המשיכו להראות את בהמתם בשדות אחרים, היא רק יצרה מריבה, ומה שהביא את הפתרון בסופו של דבר זה הצעתו של אברהם. ויאמר אברהם אל לוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך ובין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו על כל הארץ לפניך, איפר עדנה מעלי, עם השמאל וימינה, עם הימין ושמאלה. ואז גם מציינים הפסוקים שלוט הלך דווקא למקום שיש בו הרבה מרעה, אולי זה קצת קשור שככה הוא גם הפסיק את הגזל, אולי לא, אבל בכל אופן אברהם פתר את המריבה בדרך אחרת. והסיפור הזה יביא אותנו היום לעסוק קצת בהלכות תוכחה. אז יש לנו פסוק מפורש בפרשת קדושים, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. יש מצווה מפורשת מן התורה שנקראת מצוות תוכחה. וכולנו מכירים את הגמרא המפורסמת מסכת יבמות דף ס"ח עמוד ב', אמר רבי אילא משום רבי אלעזר ברבי שמעון, כשם שמצווה על אדם לומר דבר הנשמע, כך מצווה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע. מעניין שרבי אלעזר ברבי שמעון אומר את זה, רק נעיר, הרי כולנו מכירים את הסיפור של רבי שמעון ורבי אלעזר בנו, שיצאו מן המערה, וראו אנשים חורשים בשדה, ושרפו אותם, ואז חזרו למערה, ובפעם השנייה שהם יצאו, רבי שמעון בר יוחאי כבר תיקן את ההבנה שלו, והבין שיש אנשים שזורים בשדה, וזה גם חשוב, וצריך גם אנשים כאלו, אבל אלעזר בנו המשיך לשרוף, וכך מסופר בגמרא שכל מקום שאלעזר שרף אותו, רבי שמעון החיה אותו. אבל מעניין שדווקא פה רבי אלעזר ברבי שמעון אומר שלא צריך להוכיח בדבר שהוא לא נשמע, אם יש מציאות שאנשים חיים בה, אתה לא צריך לבוא ולשנות להם, להגיד להם שהמציאות שלהם לא טובה, אם זה לא יוביל לשינוי. אז רבי אלעזר ברבי שמעון אומר מצווה, רבי אבא אומר חובה, שנאמר ויש פסוק על תוכח להצפן ישנאיך, הוכח לחכם ויעבך. אז יש שאלה, למה? כמו שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה לומר דבר שלא נשמע. או בוא נדייק קצת יותר את השאלה, מה זה בא ללמד אותנו על מצוות תוכחה? אם אני בא להגיד רק דבר שנשמע, ולא דבר שלא נשמע, לכאורה ההבנה הכי פשוטה היא שמטרת מצוות תוכחה היא להפסיק את העבירה. ולכן, אם התוכחה תועיל ותפסיק את העבירה מצוין, אז הוכח תוכח את עמיתך. אבל אם היא לא תפסיק את העבירה, אז אל תוכח להצפן ישנאיך. אז אין שום טעם בהוכחה. אפשר לתת לזה גם חיזוק מהמשפט שמופיע פעמים רבות בגמרא, עדיף יהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. אם ההוכחה שלך היא לא תגרום להם לחזור מהחטא, אלא רק תגרום להם להיות מזידים במקום זה, אז עדיף כבר לא להוכיח. אז אנחנו ננסה להבין היום קצת את גדרי היתר הזה, מתי באמת יש את גדרי הדין הזה, מתי יש חובה להוכיח, מתי אסור להוכיח, ונתעמק בזה דרך כמה וכמה מקורות. נפתח בשולחן ערוך. בשולחן ערוך אין הלכות תוכחה מסודרות, אבל בפועל יש הלכות תוכחה, כלומר מופיעות ממש בדרך אגב בהלכות יום כיפור בסימן תף רשחת, בנוגע לתוספת יום הכיפורים. סימן תף רשחת עוסק בנושא של תוספת יום הכיפורים. יש חיוב מהתורה להוסיף מן החול על הקודש בכניסתו ויציאתו של יום הכיפורים, לומדים את זה מהפסוק, מערב עד ערב תשבטו שבתכם, להתחיל את יום הכיפורים קצת לפני היום בעצמו. ושם, בעקבות הגמרא במסכת ביצה, שמספרת על נשים שלא הקפידו על תוספת יום כיפור, היו נשים שלא הקפידו כל כך על השעון, ערב יום כיפור, יום לחוץ, לא הסתכלו על השעון, ואכלו גם בתוספת יום הכיפורים. ורק ממש מרגע כניסתו של יום הכיפורים, הם התחילו להתענות. אז הגמרא שם אומרת, לא להוכיח את הנשים האלו. עדיף יהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. וכך פוסק השולחן ערוך, נשים שאוכלות ושותות עד שחשיכה, והן אינן יודעות שמצווה להוסיף מחול על הקודש, אין ממכין בידן כדי שלא תבואו לעשות בזדון. עדיף יהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. עדיף לא להגיד לנשים הללו שום דבר, שיעברו על איסור תוספת יום כיפור בשוגג, מאשר להגיד להם שיש כזה דבר שנקרא תוספת יום כיפור, ואז במזיד הם יעברו עליו. והרמ"א כאן מרחיב בדיני תוכחה, וכותב, והוא הדין בכל דבר איסור, אמרינן מוטב יהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. אומר הרמ"א, זה לא רק דין בדיני יום כיפור, אלא בתוספת יום כיפור, אלא בכל האיסורים, עדיף יהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. ואז מביא הרמ"א כמה פרטי דינים בהלכות תוכחה, אנחנו ננסה לעבור פרט פרט ולהסביר את המהות והעקרונות שלו. מתחיל הרמ"א וכותב, ודווקא שאינו מפורש בתורה, אף על פי שהוא דאורייתא. אבל אם מפורש בתורה, מוכין בידה. הרמ"א מחלק בין עבירה שכתובה בפירוש בתורה, שעבירה כזאת צריך למחות במייד מי שעובר אותה, אפילו כאשר היא לא תשמע. לעומת עבירה שהיא לא כתובה בתורה, לא מפורשת בתורה. מקור דברי הרמ"א מתחיל בגמרא במסכת ביצה, בדף למד עמוד א'. הגמרא שם מביאה הלכה, גם כן די מפורסמת. אמר לי רבא בר רב חנין לאביי, תנן, אין מטפחים ואין מספקים ואין מרקדים. אסור למחוא כפיים, אסור לרקוד ביום טוב. למה? מה הסיבה? הטעם לזה זה שמא יבוא לתקן כלי שיר. אם אדם ישמח וירקוד וימחא כפיים, יש חשש שהוא גם יבוא לתקן כלי שיר, להכין כלי נגינה, ירצה פתאום להביא את הגיטרה ויתקן לה איזה מיתר או משהו כזה, ואז הוא יעבור על איסור בונה או איסור מתקן מנה, שהם איסורים מן התורה. אבל אומרת הגמרא, והעידנא דכחזינן דעבדא נחי ולא אמרינן לאומי די. הרי יש הרבה אנשים שמטפחים ומרקדים ומספקים ביום טוב, גם היום, אנחנו לא אומרים להם שום דבר. אז היום יש כבר היתר של התוספות שכותב שכיוון שכיום זה לא מצוי לתקן כלי שיר, אז האיסור הזה לא קיים. יש בכל זאת מקפידים למחוק הבית בשינוי ולא לרקוד. יש צדדים לכאן ולכאן, לא ניכנס לעריכות כי זה לא הנושא שלנו. בכל אופן, שואלת הגמרא, מה קורה אם אני רואה אנשים שלא מצייתים לגזרת חכמים הזאת, ומטפחים, מספקים ומרקדים ביום טוב? אומרת הגמרא, או מסבירה, הגמרא אמר לי, ולתעמך. סליחה, לפני שהיא מסבירה, היא מביאה עוד סיפור, שגם בו יש איסור, שאנחנו לא מוכים בו, ולתעמך. עד אמר רבא, לא לי תבעיניש, ופומא דלחיה דילמא מגנדר ליה חפץ ואתי ליה תויי. כאן מדובר על הלכה בהלכות שבת. פעם היו צריכים לערב את המבוי בשבת. לא היה לנו עירוב כמו שיש לנו היום שמערב את כל העיר, אלא כל מבוי היה צריך לעשות עירוב לעצמו. והעירוב היה על ידי לחי, עמוד קטן בגודל טפח על טפח, ששמים בכניסה למבוי, והוא בעצם מראה לנו שעד כאן מותר לטלטל ומכאן אסור לטלטל. אבל היו נשים שישבו על ממש בקו של הלחי הזה, ורבא אמר שאסור לעשות את זה. למה אסור לעשות את זה? כי ברגע שמתגלגל לי איזה חפץ לקשות הרבים, אני בצורה אוטומטית יבוא לקחת אותו ולהכניס אותו חזרה לתוך המבוי שאני נמצא בו, ואני אעבור על איסור דאורייתא של העברה מרשות הרבים לרשות היחיד. אבל מה לעשות? והנעינה שדשק לנו חצבאיו, ואז לנביאה ואיפון את המבואה, ולא אמרינה לנו ולא מידה. יש נשים שלוקחות את החפצים שלהם, את הקדים שלהם, יושבות בלחי הזאת, ממש על הקו של הלחי, על פי המבוי, ואנחנו לא אומרים להם שום דבר. אלא, אומרת הגמרא, אנחנו להם לישראל, מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים, אחנה מנח להם לישראל, מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. שתי המקרים האלה, גם טיפוח וריקוד ביום טוב, וגם ישיבה בקצה העירוב, בשניהם אנחנו לא מעירים, מכיוון שעדיף יהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. זה כבר מנהג שהוא תפס בצורה חזקה, וגם אם אנשים ידעו עכשיו שהוא איסור, זה לא ישנה את ההתנהגות הטבעית והרגילה שלהם, ולכן אין טעם להוכיח אותם, זה רק יחמיר את המצב, זה לא ישפר אותו. אם עד עכשיו הם עברו עבירה בשוגג, עכשיו כשנגיד להם הם יעברו עבירה במזיד, ולכן לא רק זה שלא הפסגנו את העבירה, אלא גם החמרנו את החומרה שלה. אז לא הועלנו אלא הזקנו, ולכן עדיף לא להוכיח. ואנני לבדי רבנן, אבל בדאורייתא לא. אומרת הגמרא, כאן יש חילוק בין דיני דרבנן לדיני דאורייתא. בדיני דרבנן אנחנו באמת לא מעירים. בדיני דאורייתא, כן. אפשר קצת לדבר על ההבדל בין דרבנן לדאורייתא. ולהציע, לפחות בשלב הזה של הסוגיה, לחלק בחינוך המפורסם בין דיני דרבנן לדיני דאורייתא. הנתיבות, בסימן ראש למד ד' סעיף ד', כותב שדיני דרבנן, כשעוברים עליהם בשוגג, לא חייבים בכפרה או בתשלום. והעיקרון שיושב עליו שם הנתיבות, כך מסבירים אותו רוב ככל האחרונים, הוא שאיסורי דרבנן בעצם הם איסורים בגברא, איסורים שמוטלים על האדם. המקור שלהם בתורה זה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. ולכן באיסורי דרבנן אדם בעצם עובר עבירה רק שהוא עושה משהו בכוונה נגד חכמים. כי האיסור הוא לא להקשיב לדברי חכמים. אבל אם אדם לא יודע שחכמים אסרו את הדבר הזה ועושה אותו, ממילא הוא לא עבר על שום איסור מהתורה. למשל, אם אדם יודע שאסור לרקוד ביום טוב, והוא רוקד בכל זאת, אז הוא עובר על דברי חכמים. אבל אם הוא לא יודע שאסור לרקוד, הוא לא יודע שזה דברי חכמים, אז הוא לא עובר עליהם, הוא לא מורד, הוא לא עושה את זה בצורה של מרידה. ולכן, אין כאן ממש עבירה. אז לפי זה, ברור שבדרבנן יש הבדל עצום בין שוגגים למזידים. בשוגג אדם בכלל לא עושה עבירה. במזיד, יש כאן כבר עבירה. לעומת זאת, בדאורייתא, גם בשוגג, עבירה מהתורה נחשבת עבירה. כשהתורה אסרה משהו, היא אסרה אותו כי הוא לא טוב במהות. בחפצה יש בעיה. ולכן, אם אדם עשה עבירה, גם בשוגג יש בה פגם, היא פגמה משהו. נכון שהפגם במזיד הוא הרבה יותר גדול, אבל בכל אופן יש פגם. ולכן יכול להיות, לפחות בשלב הזה של הסוגיה, אפשר להציע שההבדל בין דרבנן לדאורייתא הוא שבדרבנן בכלל אין עבירה בשוגג, לעומת דאורייתא שיש עבירה בכל אופן, ורק חומרת העבירה משתנה. ולכן בדאורייתא אנחנו מוכנים לקחת את הסיכון שחומרת העבירה קצת תעלה, העבירה תהיה קצת יותר חמורה בשביל להפריש מהעבירה שקיימת עכשיו. אבל בדרבנן שבשוגג אין בכלל עבירה, אין לנו טעם להוכיח. כי אם התוכחה תעזור, אז הכל טוב ויפה. אבל אם התוכחה לא עוזרת, הרענו פעמיים, החמרנו את המצב פעמיים. א', עכשיו האדם עושה עבירה, כי בשוגג זה לא עבירה, וב', לא רק שזה עבירה, אלא זו גם עבירה במזיד. ולכן עדיף לא לומר שום דבר. אבל אם ההבנה הזאת הייתה נכונה, החילוק בין דרבנן לדאורייתא היה נכון לכל דיני דאורייתא. ואנחנו רואים שהרמ"א מחלק בין דיני דאורייתא שכתובים בפירוש בתורה, לבין דיני דאורייתא שלא כתובים בפירוש בתורה. המקור שלו הוא המשפט הבא בגמרא שלנו בביצה. ולא היא, אומרת הגמרא, לא שנה בדאורייתא ולא שנה בדרבנן, לא אמרינן לאור ולא מידי. הגמרא דוחה את החילוק הזה. ולעייתא, דעת תוספת יום הכיפורים דאורייתא הוא, ואחלי ושעתו עד חשיכה, ולא אמרינן לאור ולא מידי. זה בעצם המקור, המקור גם של דברי השולחן ערוך שם, בסימן תפרישחת, שאנשים אוכלות עד חשיכה, כך זה לפחות מתואר בשולחן ערוך, וגם מקומות אחרים בגמרא, שזה דווקא אנשים, אבל זה לא בדווקא בכלל. יש בני אדם שאוכלים ושותים עד חשיכה, ואנחנו לא מעירים להם, אף על פי שמדובר כאן לכולי עלמא על איסור מדאורייתא. הראש, שם במסכת ביצה, מביא בשם בעל האיתור, וכך גם כותב הר"ן ועוד ראשונים, דווקא במידי דעתי מדרשה, כגון תוספת יום הכיפורים, אבל במידי דכתיבה באורייתא בעדיה, מכינן באו ואנשינן לנו עד פרשי. אז קודם כל החילוק שיצאנו לפני כן בין רבנן לדאורייתא הוא לא נכון. כי גם דינים אחרים שהם מדאורייתא, שהם איסורים בחפצה, תוספת יום כיפור, זה אומר שכבר בעצם מתחיל עינוי יום כיפור. אמנם אין כאן איסור כרת, אלא זה רק איסור עושה, אבל כבר מתחילה המציאות של יום כיפור במהות, זה לא רק שלאדם אסור לאכול, אלא הזמן בעצמו אסור באכילה. ובכל זאת, אנחנו אומרים, עדיף יהיו שוגגים ועניים מזידים. אז מציע בעל האיתור חילוק אחר, כמו שראינו, לחלק בין דברים שכתובים בפירוש בתורה, לא תגזול, לא תרצח וכו' וכו', לבין דברים שהם אמנם התוקף שלהם הוא מדאורייתא, אבל הם לא כתובים בפירוש בפסוק, אלא נלמדים מדרשה. מה הסברה לחילוק הזה? נדמה לי שאפשר להציע כאן שני כיוונים. הרמ"א עצמו, בדרכי משה שם, בתף רשכת, כותב, דבר כתוב באליה באורייתא צריך למחוץ את זה, ודאי אינם שוגגים. אומר רבי משה יסגליש, הרמ"א, שבדבר שכתוב בפירוש בתורה לא שייך לדבר על מציאות של שוגג. כולם יודעים, זה כתוב בתורה. איך יכול להיות שיהודי לא יודע מה שכתוב בתורה? וממילא, כיוון שאין מציאות של שוגגים, אז תמיד שייכת חובת המחאה, כי אין סיכון שחובת המחאה תהפוך את האדם משוגג למזיד. ההסבר הזה הוא קצת קשה, בטח במציאות ימינו, כי מה לעשות, יש דברים שכתובים בתורה, ולא כולם יודעים אותם. יש כאן איזה הנחה על הרמ"א, שכולם יודעים את מה שכתוב בתורה. ולכן כולם מזידים. לא בטוח שזה נכון. בטח לא בימינו, אנחנו רואים הרבה אנשים שאין להם מושג מה כתוב בתורה. האם אנחנו צריכים למחות בהם? הרי הם בוודאי שוגגים, לפחות בחלק מהדברים. ולכן אני חושב שאפשר להציע גם הסבר אחר. והוא קשור לעיקרון יותר רחב שאפשר להרחיב בו הרבה. לא נעשה את זה כרגע. נביא רק דוגמה אחת. והוא שדברים שכתובים בפירוש בפסוק חמורים יותר מדברים שנלמדים מדרשה. למשל, יש דיון גם כן בהלכות יום הכיפורים, אם אנחנו כבר מתעסקים בנושא. למה לחנך קטנים ביום כיפור? יש משנה שדנה על ממתי הקטנים צריכים להתענות, 8, 9, 10, יש כמה אפשרויות במשנה. כולם מסכימים שהם משלימים שנה אחת לפני הבר מצווה או בת מצווה, אבל זה כתוב רק לגבי אכילה ושתייה, זה לא כתוב לגבי שאר איסורי יום הכיפורים כמו שיחה ורחיצה וכדומה. אחד ההסברים שמציע בית יוסף הוא שדווקא באיסורים שכתובים בפירוש בתורה שייך דין חינוך, כי הם יותר חמורים, מה שאין כן באיסורים אחרים שהם יכול להיות שהם גם מדאורייתא, אז מחלוקת האם שאר איסורים ביום כיפור הם מדאורייתא או לא. שיטת הרמב״ם והר"ן שהם מדאורייתא, שיטת הראש והתוספות שהם מדרבנן, אבל גם לצד שהם דאורייתא הם פחות חמורים מהדברים שכתובים בתורה בעצמה. אז זה בעצם התחלת דברי הרמ"א. והסברנו בשתי דרכים את החילוק בין דברים שכתובים בתורה לדברים שלא כתובים בתורה. או שזה קשור לדין, עדיף יש שוגגים ואל יהיו מזידים, ולהבנה שדבר שכתוב בתורה לא שייך לגביו מציאות של שוגג, או שמצוות שכתובות בפירוש בתורה הן פשוט חמורות יותר, ולכן בהם אנחנו דורשים תוכחה גם במקרים יותר קיצוניים. הרמ"א ממשיך בדבריו ומביא עוד הלכה בסיסית ויסודית בדיני תוכחה. ואם יודע שאין דבריו נשמעים, לא יאמר ברבים להוכיחם רק פעם אחת. אבל לא ירבה בתוכחות, מאחר שיודע שלא ישמעו אליו. אבל ביחיד חייב להוכיחו עד שיקן הולך על אלינו. שני חידושים יש כאן בדברי הרמ"א, שניהם מופיעים בנימוקי יוסף ביבמות. חידוש ראשון זה לחלק בין רבים ליחיד. ברבים נאמר הכלל של כשם שמצווה לומר דבר נשמע, כך מצווה לומר דבר שלא נשמע, אך לא ביחיד. מה מביא את הרמ"א לחלק את החילוק הזה? המקור או הסיבה לחילוק הזה היא סתירה בין שתי גמרות. ראינו את הגמרא ביבמות בסמכי שאומרת כשם שמצווה לומר דבר נשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. מנגד יש לנו את הגמרא במסכת ערכין בדף ט"ז עמוד ב', הגמרא שם שואלת עד היכן תוכחה, כמה צריך להוכיח בן אדם, ויש המחלוקת, רב אמר עד הקאה, שמול אמר עד כללה, רבי יוחנן אמר עד נזיפה, כל אחד מביא שם ראיה לשיטתו מהסיפור של שאול ויונתן. אנחנו רואים שמצוות תוכחה היא עד הקאה. כנראה שאם אני מוכיח מישהו עד כדי כך שהוא מרביץ לי, זה אני אומר לו דבר שהוא לא נשמע. זו ההנחה של הנימוקי יוסף, אם כן יש כאן סתירה בין הגמרות. די ומות אומרת לי הגמרא, אומר רבי אלעזר ברבי שמעון, אם זה דבר שלא נשמע אל תגיד אותו בכלל. בערכין הגמרא דורשת ממני רב, ורבי אליעזר דורשים ממני, כן? עד הקאה. איך אפשר לשלב את שתי הגמרות זו עם זו? אז שתי דרכים מציע הנימוקי יוסף, ושתיהן נפסקות להלכה ברמ"א שקראנו לפני רגע. אומר הנימוקי יוסף, וקשו זה על מעד דאמרינא במסכת ערכין, זה הנימוקי יוסף ביבמות על הגמרא בסמכי, אז הוא מקשה מערכין, זין עמוד ב', מה שיקרנו עכשיו, שחייב להוכיח עד שיקרנו על יקללנו. הטעם ביחיד, אבל לרבים לא. אז אומר הנימוקי יוסף, החילוק הוא בין יחיד לבין רבים. ברבים יש מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. אבל ביחיד לא. וזו נקודה נורא מעניינת. מה ההבדל בין רבים ליחיד? למה ברבים יש מצווה לא לומר דבר שלא נשמע? וביחיד לא. נראה לי שההסבר לחילוק הזה אפשר לתלות אותו באחד משני דברים. אפשר לנסות להציג הבנה שביחיד באמת בסופו של דבר הדברים יתקבלו, ובציבור לא. בציבור, תמיד כשמאירים בציבור, כל אחד יכול לתלות את האשמה במישהו אחר. כשמפקד לוקח את החיילים של הכיתה שלו ואומר להם, לא עשיתם את התרגיל טוב, אתם צריכים להשתפר, אתם צריכים לעשות אותו יותר טוב, אז כל אחד אומר, בסדר, אני הייתי טוב, אבל זה שלידי לא היה טוב, ולכן הוא צועק עלינו. או כשהמורה צועק על תלמידים בכיתה, אותו דבר. כל תמיד אומר, אני הייתי בסדר, מה שעשיתי זה לא כזה נורא, אבל זה שלידי, הוא דיבר, הוא הפריע, הוא זרק, הוא קפץ. כדי לדעת אישות פעילה חמימה ולה קרי, כל אחד מטיל את האשמה על מישהו אחר. אבל ביחיד, האשמה יותר נוקבת, ברור למי היא מכוונת. ולכן בסופו של דבר היא תתקבל, גם אם זה ייקח אחרי זמן רב. בעצם, הכיוון הזה אומר שסף הייאוש משתנה. אצל רבים, סף הייאוש מכך שהתוכחה תצליח להשפיע הוא יותר מהיר. כבר במחשבה אני יכול להבין אם התוכחה תשפיע או לא. אבל אצל יחיד, יכול להיות שאם אני אוכיח עוד ועוד, בסופו של דבר הוא יקבל את הדברים. הבדל שני יכול להיות במחויבות של האדם כלפי הציבור. וכאן אני רוצה להציע שתי הבנות במצוות תוכחה. יכול להיות שמצוות תוכחה מטרתה היא למנוע את העבירה. אבל אם מטרתה היא למנוע את העבירה, אז לא אמור להיות בין הבדל בין יחיד לרבים. שוב פעם, אלא אם כן אנחנו אומרים את מה שאמרנו לפני כן, שיש הבדל ברמת הקבלה, שבעיניי אני לא בטוח שהדברים הללו נכונים. אבל יכול להיות שלמצוות תוכחה יש עוד תפקיד. והוא השלום. בגמרא במסכת יבמות ראינו שמביאים, רבי אבא מביא הסבר להלכה שכשם שמצווה לומר דבר נשמע כך מצווה לומר דבר שאינו נשמע מהפסוק אל תוכח לצפן ישנאיך הוכח לחכם מה היינו מצפים שתהיה המילה הבאה ויפריש עצמו מן העבירה אבל אומרת הגמרא לא הוכח לחכם ויעבך יאהבה אדם חכם כשמוכיחים אותו אז הוא מקבל את זה בתור ביקורת בונה הוא מבין שרוצים לשפר את דרכיו שרוצים בטובתו שלא באים נגדו תוכחה היום זה נתפס כדבר של מריבה, של מלחמה, של מחלוקת, והיא ריב בין רועי לוט לרועי אברהם. אבל אם, אבל זה קורה אצל הלץ. הלץ הוא שונא כשמוכחים אותו. ישר מתעצבן, ישר מה רוצים ממני, למה מבקרים אותי. אבל החכם, הוא אוהב שמוכחים אותו. הוא רוצה לשפר את דרכיו, הוא רוצה להיות יותר טוב, הוא שמח לקבל ביקורת. ולכן מצווה לומר לו דבר הנשמע. אם הדברים נכונים, אז בעצם כאשר אדם בא להוכיח אדם אחר, הוא צריך לשאול את עצמו אם הדבר הזה ירבה אהבה או לא. בציבור, כאשר אדם אומר דבר שלא נשמע, בוודאי שזה לא ירבה אהבה. זה לא יישמע. ביחיד, יכול להיות שבאמת, אז ראינו כאן שני צדדים. צד אחד זה ריבוי אהבה, וצד שני זה מניעת אהבה. סליחה, אני אדייק את הדברים יותר. לגבי ריבוי אהבה, אז אין הבדל לכאורה בין יחיד לרבים. בכל אופן, כאשר אדם מוכיח, אדם שלא רוצה לשמוע, אל תוכח לצפן ישנאיך. אין כאן ריבוי של אהבה. אבל הצד השני של התוכחה, שזה להפריש מעבירה, כאן נדמה לי שיש הבדל בין יחיד לציבור, אבל ההבדל... הוא לא בשאלה אם הם יעברו או לא, אלא בשאלה כמה אני ערב ואחראי להם או לא. כל ישראל ערבין זה לזה. אז כל יהודי יש לו ערבות לגבי אדם אחר, ולכן מכוח הערבות הזאת הוא צריך למחות בו. נראה בהמשך, לא נספיק, אבל הגמרא מסכת שבת אומרת, שאם אדם לא הוכיח את חברו, אז גם הוא יענש עליו. ככה לומדים מהפסוקים, ביחזקאל הגמרא שם לומדת שהקדוש ברוך הוא אומר לגבריאל איך רשום במצחב של האנשים את התו של הדיו ובהתחלה הקדוש ברוך הוא אומר רק על הרשעים גבריאל אומר לו מידת הדין אומרת גם על הצדיקים למה? כי היה בידם למחות ולא מיחו ולכן הם מקבלים את העונש של הרשעים כל ישראל ערבים זה לזה אבל ערבים שימו לב בפסוק ערבים זה לזה זה לזה זה יחיד ליחיד כל אחד מישראל אחראי על החבר שלו, אבל לא אחראי על כל הציבור. ולכן כלפי כל הציבור אני צריך להוכיח את הציבור בשביל לקרב אותו, בשביל לשמח אותו, בשביל לתקן את דרכיו. אבל אצל יחיד אני חייב כי אני גם יענש עליו ורע שהוא יעשה אם אני לא אוכיח אותו. ומכאן מגיע חילוק נוסף שמופיע גם בהמשך הדברי הנימוקי יוסף, והוא שגם כאשר מצווה לומר, גם כאשר מדובר על דבר שאינו נשמע חייבים להוכיח פעם אחת. גם את הדין הזה שחייבים להוכיח פעם אחת, שהוא גם כן מופיע שם ברימה, גם לגבי ציבור, אפשר להסביר בשתי דרכים. אפשר להסביר על פי פשיעת הגמרא במסכת שבת שם, שתמיד יכול להיות, תמיד יכול להיות שהביקורת תשמע, למה אתה מחליט שזה דבר שלא נשמע? תנסה. פעם אחת תוכיח, תראה שזה לא נשמע, אל תוכיח עוד. כמובן שכאן יש את הסיכון של עדיף ישורגים ועל יום מזידים, ואפשר עוד להרחיב הרבה ביחס בדיוק בין עדיף ישורגים ולא יום מזידים, לדברי הנימוקי יוסף כאן, שיש מצווה גם בדבר שאינו נשמע להוכיח פעם אחת. אבל אפשר ללכת גם כאן בכיוון קצת אחר. והוא שיש חובת מחאה. מצוות התוכחה תפקידה לא רק להחזיר למוטב, ולא רק להרבות אהבה בעולם, אלא גם סוג של קידוש השם. כאשר יהודי רואה שעוברים עבירה והוא לא מוחה, הוא לא מאיר, אז יש כאן חילול של שם השם. מי שעובר על רצון הקדוש ברוך הוא, עושה עבירה ואני לא אומר לו שום דבר, זה לא מפריע לי, זה לא נוגע בי. וזה לא צורה. צריך, כאשר רואים שאדם עובר על איסור, שהדברים יפריעו לנו עד כדי כך שנרצה למחות בו. כמובן שמחאה צריכה לעשות בצורה טובה ונעימה. אבל היא צריכה לעשות. אז אם נסכם את הדברים, דיברנו על כמה חילוקים, על החילוקים בעצם הבסיסיים והחשובים, ההגדרות החשובות והיסודיות של דיני תוכחה, ומכאן מצאנו גם כמה הבנות במה המשמעות והמטרה של מצוות תוכחה. התחלנו מהחילוק בין דברים שכתובים בפירוש בתורה לדברים שלא כתובים בפירוש בתורה. עברנו אחרי זה לחילוק בין ציבור לבין יחיד, וסיימנו בחילוק בין הפעם הראשונה של התוכחה, שהיא חובה גם בדבר שלא נשמע, לבין המצווה של הוכח תוכיח, להרבות בתוכחה. וראינו שמצוות התוכחה יכולה להתפרש בכמה צורות. יכול להיות שמטרתה להרבות שלום בין אדם לחברו. כך כותב הרשב"ם בפרשת קדושים. אל תשנאו בלבבך, אלא הוכיח תוכחהו על מה שעשה, ומתוך כך יהיה שלום. זה המטרה. הרמב״ם בהלכות דעות, פרק ו' על החזיין, הרואה את חברו שחטא והלך בדרך לא טובה, מצווה להחזירו למותר, ולהודיע שהוא חוטא. לפי הרמב״ם, מהות המצווה זה להחזירו למותר. המטרה היא לתקן את המציאות, שלא תהיה עוד עבירה, וזו הבנה שנייה בעצם, במצוות תוכחה. וההבנה השלישית היא מחאה, מחאה על שם שמיים שמתחלל. שתי הבנות הראשונות באות לידי ביטוי בסיפור שלנו, של רואי לוט ורואי אברהם. אברהם רואה שהתוכחה היא לא מועילה, היא רק יוצרת מריבה בין רואה אברהם לרואה לוט, אז הוא הולך לפתרון אחר. כשהמטרה העיקרית שלו זה על נעתי מריבה ביני וביניך. כי אנשים אחים אנחנו. כל ישראל אחים בסופו של דבר. המטרה של מצוות תוכחה היא לא ליצור פילוגים בעם, היא לא ליצור ויכוחים, היא לא ליצור מריבות, אלא ההפך, היא להרבות שלום. נכון, יש לה עוד תפקידים בתוכחה, אבל זה גם חלק חשוב מהתפקידים שלה. והצענו לפני כן שכאשר אברהם אבינו מרבה שלום ונותן ללוט לבחור מקום אחר, אז לוט בעצמו כבר בוחר גם לברוח ממצוות הגזל, והוא הולך דווקא לערים שיש בהם מקנה, שיש בהם יבול רב, שיש בהם מראה טוב, וממילא יכול להיות שרועיו כבר לא צריכים לראות בשדות אחרים, כי יש להם מספיק משלהם, וכך מתוך השלום באה גם ההפרשה מהאיסור. ויהי רצון בעזרת השם, שנזכה לדעת איך להוכיח, ולא פחות מכך לדעת לקבל תוכחה. לא הקראתי את הגמרא במסכת ערכין שאומרת שהיום בטלה מצוות תוכחה, כי היום כבר אין מצוות תוכחה. עלה אומר לו טול קיסם בין שיניך, ועלה אומר לו טול קורה בין עיניך. כל פעם שמוכיחים אותנו אנחנו מחזירים, רואים צורך להאשים אחרים ולזרוק את האשמה. אז שנדע בעזרת השם גם לקבל תוכחה, לדעת ש עושים אותה בשביל לשפר את דרכנו, שנזכה להיות מן החכמים שעליהם כתוב, כמו שראינו במהלך השיעור, הוכח לחכם ויהיה אויביך. שבת שלום.